ערב טוב ומבורך, שלום, אנחנו נעסוק היום בעניינו של ספר איוב והקשר שלו לתשעה באב. כמפורסם, איוב הוא אחד הספרים שמותר ללמוד בתשעה באב. בתשעה באב אסור ללמוד תורה, חוץ מדברים עצובים. משום שתורת השם תמימה משיבת נפש, זה מפיקודי השם ישרים מסמכי לב, אסור ללמוד דברים שמחים בתשעה באב, אבל יש בתורה מספיק דברים שעוסקים או בדברים עצובים, או על כל פנים בשאלות יסוד של הכאב האנושי, ולכן בתשעה באב מותר ללמוד את ספר איוב. לא רק שמותר, רצוי מאוד. כל מי שיבוא לבית הכנסת שלי יודע שאחרי הקינות ואחרי איכה וכו' וכו', ואחרי קריאת התורה וההפטרה, קוראים את ספר איוב. מניסיון, זה לוקח שעה 45 דקות. בסדר? לפעמים שעה ו-50 דקות. עם טעמים, טעמים מאוד יפים, מיוחדים לספר איוב. חבר'ה, בואו תהנו. בסדר? מה? יש כן. עכשיו זה, אנחנו מסיימים פחות או יותר את תפילת שחרית בערך בסביבות 12:30, ואז מתחילים את ספר איוב. בסדר? ואז בעצם היום עובר בכיף, זאת אומרת, קינות באריכות, יושבים על הארץ, ככה בכיף, בסבבה, בלי תפילין בבוקר, אז כך ששום דבר לא מפריע לידיים וגם בלי תלית, הכל בסדר, תפילין ותלית אחרי הצהריים. אז ככה שצריך, מי ששכח את זה, אז שיחדש את המנהג של קריאת ספר איוב בתשעה באב, גם ללמוד את ספר איוב, זה גם בסדר. לא רק לקרוא, ללמוד, להבין מה הוא רוצה. עכשיו, יש כמובן קשר בין איוב לבין תשעה באב. אומרים חז"ל בתלמוד, בתנחומה, מדרש תנחומה, כל מה שאירע לאיוב, אירע לציון. כל הצרות שנפלו על איוב, נפלו על ציון. אז כך שאדם לומד את סיפורו של אדם פרטי, אבל בתוך הסיפור של האדם הפרטי הזה נמצא גם גורלה של האומה כולה, ואז אפשר להשוות בין זה לזה, וזה חלק ממה שאנחנו נעשה היום. רק שלפני זה אנחנו צריכים קצת לעסוק בעניינו של ספר איוב, להבין על מה הוא מדבר בכלל. זה ספר מיוחד במינו, שרגילים לומר שהוא מטפל בשאלת הסבל האנושי, בשאלה המפורסמת של צדיק ורע לו. כן, ללא כל ספק, איוב הוא אדם צדיק. הכתוב מתאר אותו כאיש תם וישר, ירא אלוהים וסר מרע. כלומר, שום דבר רע הוא לא עשה. לא רק שהוא לא עשה שום דבר רע, הוא עשה גם הרבה דברים טובים כפי שמופיע בספר עצמו. היטיב עם בני אדם, היטיב עם כולם, ואף על פי כן, כל הצרות שבעולם נופלות עליו. כולל צרות שאי אפשר היה להעלות על הדעת, וייתכן גם שאם מחבר ספר איוב היה חי בימינו, היה מוסיף גם את כל המחלות של ימינו ופצצות אטום. עכשיו, יש אומרים מבחינה היסטורית שאיוב לא היה ולא נברא. יש מחלוקת בחז"ל מתי האיש היה. יש אומרים, איוב לא היה ולא נברא, אלא משל היה. אז אומרים שמסכן איוב, לא רק שקראו לו כל הצרות האלה, גם אומרים שהוא לא היה. כלומר, גם זה היה חסר לו. כן. עכשיו, השאלה היא, מה זה אומר בעצם? מתי? באמת, בתלמוד אמרו, מוצאים איזה 5-6 דעות שונות, מתי איוב חי. לא זוכר בדיוק את המניין המדויק, וצריך לראות מה המאפיין של אותן התקופות שבהן אומרים שאיוב חי. עכשיו, אבל לפני שנגיע להבנת התקופה שבה איוב חי, יש לשים לב למשהו. רגילים לומר שהבעיה של איוב, כפי שאמרנו, זה בעיית מדוע יש צדיק ורע לו. אבל האמת היא שיש שאלה קודמת שלא תמיד שמים לב אליה. מדוע יש צדיק וטוב לו? כן? הרי התלמוד אומר שמשה רבנו, כשהיה למעלה, שאל 4 שאלות. מדוע יש צדיק וטוב לו? צדיק ורע לו. רשע וטוב לו. רשע ורע לו. 4 שאלות. נאמר כך, השאלה שמדוע יש צדיק ורע לו, אפשר להבין, הרי התורה אומרת שמי שצדיק יהיה לו טוב, אז למה רע לו? אבל יש שאלה יותר שורשית. יש צדיק, לא מספיק לו שהוא צדיק, שהוא גם צריך שיהיה טוב לו? וזאת שאלה אמיתית מאוד. כן? למשל, היה גוי אחד בשם סוקרטס, שאמר שלא צריך לתת שכר לצדיק ולא צריך לתת עונש לרשע. משום ששכרו של הצדיק זה עצם העובדה שהוא צדיק. אין למעלה מזה. אז אתה רוצה להקטין את זה, אתה תיתן לו שכר? מה פתאום? אין, למשל, יש, הרב קוק מביא דוגמה לזה בספר מוסר אביך. יש אדם עשיר ששמע שיש מקום שבו אנשים עומדים בפני אסון טבע שמתרחש, שהולך ובא. אני יודע, רעידת אדמה או הר געש או צונמי או משהו כזה. אנשים נמצאים בסכנה. אדם מממן בכספו צוות הצלה, מטוסים, מסוקים, סירות הצלה. הוא מציל ברגע האחרון אלפי אנשים ממוות. אדיר. אחרי כל הסיפור הזה, והסיפור הזה התפרסם, אותו אדם מקבל בדואר ממעריץ צ'ק. צ'ק גבוה מאוד. מסתכל האיש הזה על הצ'ק ואומר, סוף סוף קיבלתי מה שרציתי. מה הוא עשה? הוא עשה בהתחלה מעשה שאין לו מחיר, והוא הקטין אותו לסכום של הצ'ק. אז לכאורה, זה שיש צדיק, לא, אין שום סיבה שיהיה טוב לו. צדיק וטוב לו לא מובן. זה עוד שאלה. רשע וטוב לו גם לא מובן. הרי התורה אמרה שמי שרשע יהיה רע לו. אבל השאלה האמיתית הרביעית היא, איך יש רשע וגם רע לו? הרי כבר אמר סוקרטס בספר גורגיאס לאפלטון שהעונש של הרשע זה להשאיר אותו כמות שהוא, כי אין דבר יותר רע לאדם מאשר להיות רשע. ולכן לא מובן למה, לא די לו שהוא רשע מסכן, אז גם רע לו? יש פה משהו לא פייר. זה מובן, יש פה 4 שאלות. אז נתחיל קודם כל בשאלה הראשונה, שהיא בעצם, ולא שמו לב לזה, מופיעה בתחילת ספר איוב. בתחילת ספר איוב מסופר כך, שאיוב היה צדיק שטוב לו, וזה קושיה גדולה. איך טוב לו? כתוב, איש היה בארץ עוץ, איוב שמו, והיה האיש ההוא תם וישר, ירא אלוהים ושר מרע, ויוולדו לו 7 בנים ו3 בנות. 10 ילדים, ברוך השם. יותר בנים מבנות, לפי המנטליות הקדומה, זה יותר טוב. והיו לו 7,000 צאן ו3,000 גמלים ו500 צמד בקר ו500 אתונות ועבודה, כלומר, עבדים ושפחות, רבה מאוד. ויהי האיש ההוא גדול, כמובן הגדול זה עשיר, מכל בני קדם. כלומר, זה אדם שמפוצץ בעושר ועושר. ולא עוד, והלכו בניו, ועשו משתה, בית איש יומו, וקראו לשלושת אחיותיהם לאכול ולשתות עמהם. כלומר, כל שבוע, בכל יום בשבוע, בעצם עושים משתאות. כל יום שבת. וכל פעם, בכל סעודה, כל 10 הילדים אוכלים ושותים ביחד. ויהי כאשר הקיפו ימי המשתה, ויקרא להם איוב ויקדשם, והעלה עולות מספר כולם, כלומר הוא מביא קורבנות כנגד כל הילדים, כפול 7 ימים, כלומר 70 קורבנות כל שבוע, עולות מספר כולם. כי אמר איוב, אולי חטאו בניי, וברכו אלוהים בלבבם. כלומר, איוב חושש שמה העושר הגדול שיש שם יגרום לאיזשהו גידוף. אז לכן הוא מחפר על זה כל שבוע 70 עולות. ככה יעשה איוב כל הימים. זה דבר מאוד מעניין. אם כן, מה אפשר להגיד על האיש הזה? אפשר להגיד שהוא מסודר. הוא מסודר. הוא מסודר עם הצון, עם הגמלים, עם הבנים, עם הבנות, העבדים והשפחות, ועם הקדוש ברוך הוא. כולם קיבלו את מה שמגיע להם, יש הוראת קבע, שאותה משלם איוב כל שבוע. זה על בליינד, אין, 70 עולות כל שבוע. הקדוש ברוך הוא מקבל את חלקו, כולם צריכים להיות מבסוטים, כולל אלוהים. מה בעצם יש לו? אני רוצה להגיד במילה אחת מה יש לו. יש לו הרבה? יש. הוא מפוצץ ביש. מה אין לו? עין. אין לו חיסרון. כלומר, הוא ממולא כמו כלי, כל כך מלא שאי אפשר לדחוס בו שום דבר. הוא מלא. ואז יש לו בעיה. הוא לא מכיר את אלוהים. הוא אולי מכיר את אלוהים, אבל לא מכיר את השם. כן, ככה אומר רבי חיים ויטל, שיוב היה ירא אלוהים, לא ירא השם. כלומר, יש לו היכרות עם האלוהות האמננטית, זו שבתוך העולם, בתוך הטבע, בתוך הרכוש, אין לו קשר עם האינסוף. עם האלוהות הטרנסנדנטית, הנבדלת. אין לו, כלומר, העולם שלו מושלם. מושלם ולא משתלם. אז הקדוש ברוך הוא רוצה להיטיב עם איוב. מפקיד את אחד מהפקידים שלו על הענקה לאיוב של משהו שאין לו. ויאמר השם אל השטן, מאין תבוא. כלומר, יש לך תפקיד לתת לאיוב את העין. צריך לקדוח חור בתוך הבלון הזה. ואז יהיה אפשר להוציא משם אוויר ולהכניס אוויר. זה בעצם מה שאומר הקדוש ברוך הוא לשטן. לך תעשה טובה לאיוב. הוא זקוק לעין. זה רעיון של השטן. נכון. מי הוא השטן? אחד מבני האלוהים. כן? ויהי היום, ויבואו בני האלוהים להתייצב על השם, ויבואו גם השטן בתוכם. סימן שהוא אחד מבני האלוהים. כלומר, יש לו תפקיד. כל אחד בתפקיד שלו, הוא עושה את רצון השם. לכן אומר, ותסיתני בו לבלעו חינם. זאת אומרת, יש לשטן איזשהו תפקיד. תפקיד אלוהי. התפקיד, כפי שאני אמרתי בצורה ציורית, לקדוח חור, לפתוח סדק בתוך העולם הסגור של איוב. וזה בדיוק מה שאומר השטן, החינם ירא איוב אלוהים, הלא אתה סחת בעדו. מה זה סחת? שון סחכה. עכשיו, אז הוא מוקף, יש לו סחכה מעל הראש. ובעד ביתו, ובעד כל אשר לו מסביב. מעשי ידיו ברכת, ומקנהו פרץ בארץ. אז זה ברור שהוא ירא אלוהים, אבל מה זה יראת אלוהים הזאת? זה יראת אלוהים שמונעת ממנו לדעת את השם. דבר מאוד מעניין, יש דבר אחד שיוב לא עושה בכל הסיפור הזה. הוא לא מתפלל. הוא מקריב עולות? להתפלל הוא לא מתפלל. מי שלא מתפלל, אז אין לו קשר אלא אינסוף. פשוט. כלומר, כי הוא משלים עם מצב העולם. המתפלל אומר, העולם חסר. עולמו של יוב לא חסר. לכן, באו אליו כל אותם הייסורים. עכשיו, זה לא כזה פשוט. כי יש לסבל האנושי הסברים אחרים ביהדות. אז הכתוב מספר לנו שבאים אליו החברים. חברים של יוב באים מספרים. שומעים שיוב בצרות. מה הצרות? הוא איבד את כל רכושו, איבד את הילדים שלו, איבד את הבריאות. ואשתו עושה לו צרות. אומרת לו, ברך אלוהים ומות. כן, כלומר, בבת אחת, תוך זמן קצר, תוך יום אחד בעצם, הוא איבד את הכל. והוא מתחיל להתלונן, הוא אומר, זה לא בסדר. ויקלל את יומו. יובד יום יוולד בו, והלילה אמר, אורה גבר, היום ההוא יגלמוד, אל תייר עננה בו. היום ההוא יקחהו חושך. במספר ירחים על יבוא. בקיצור, הוא מתעצבן. על מה הוא מתעצבן? הוא אומר, מצבי רע. מדוע מצבי רע? לא בצדק. שומעים את זה כל הדתיים, אומרים, אנחנו חייבים להציל אותו. הייסורים שלו מביאים אותו לידי כפירה. ואז באים החברים. מי הם החברים? אליפז התימני, בלדד השוחי, צופר הנעמתי. בסוף נכנס לתוך הדיון גם עוד אחד רביעי, אליהו בן ברכאל הבוזי. והאנשים האלה חכמים גדולים ועצומים, אוהבי יוב. הם רואים את המצב של יוב, הם לא יכולים לסבול את זה. זורקים עפר על ראשם למעלה. ואז אתם יכולים לתאר לעצמכם את הסיטואציה. יוב יושב בתוך האפר ומתגרד עם חתיכת חרס, כי זה מה שנשאר לו. באים שלושת הרעים מדושני עונג ואומרים לו, יוב, באנו להסביר לך למה זה קורה לך. נחמדים כאלה. ואז יש דרשה של אליפז התימני. יש דרשה של בלדד השוחי. ועוד דרוש של צופר הנעמתי. וכל אחד אומר דבר אחר. אליפז, הוא לא סתם אדם, הוא נביא. נביא. והוא אומר, אני אגיד לך למה זה ככה. יש לך בטח איזשהו חטא קטן שלא שמת לב אליו, כי הרי אין מיטה בלא חטא, ולא ייסורין בלא אבון. אז אם יש לך ייסורין, סימן שיש לך איזה אבון. זה לא צריך להיות כזה מסובך, תעשה אינוונטר, תבדוק איפה אתה לא בסדר, תקן את זה, הקדוש ברוך הוא יחזיר לך את הכל. זה שיטתו של אליפז. הרמב״ם אומר, שיטתו של אליפז היא דעת תורתנו. מעניין, דעת תורתנו כדעת אליפז, שמה? אין מיטה בלא חטא, אין ייסורים בלא עוון. מה עם בלדד? בלדד אומר, תשמע יוב, אגב, מה הוא בלדד? בלדד הוא לא נביא, אבל הוא לא רחוק מזה, הוא אדם שיש לו מסורות עתיקות מראשית האנושות, כי שאל נא לדור ראשון וכונן לחקר אבותם, כי תמול אנחנו ולא נדע, כי צל ימינו עלי ארץ. זאת אומרת, מה אומר בלדד? אתה רוצה לדעת משהו, להבין את גורל האדם, תשמע את דברי הדורות הקדומים. אין לנו זמן, החיים קצרים מדי, כדי שאנחנו נמציא את הגלגל. בוא נראה מה הקדמונים אמרו. נו, ומה הם אמרו? הם אמרו, אומר בלדד, שיש מה שנקרא ייסורין של אהבה. כלומר, אתה בסדר, אתה צדיק, אבל אלוהים שלח לך ייסורין כדי שיהיה לך יותר טוב. אתה תקבל עולם הבא, בומבה של עולם הבא. אחים ייסורים כאלה על צדיק, בואה, אין מה לדבר. מה עם צופר? צופר הוא לא נביא, הוא גם לא בעל מסורות, אבל הוא פילוסוף. הגיוני. משתמש בלוגיקה. מה אומר לו צופר? אומר לו דברים נפלאים. אומר לו, נסתרות דרכי השם. אתה יכול להבין. זה, מה שהוא אומר, זה דברים עמוקים כל כך. כן? הפחד, המשל הוא הפחד אמו עושה שלום במרומיו. בקיצור, איך הוא אומר שם, עם התכלית שעדיי תמצא, אתה לא יכול להבין. אז תשתוק. עד כאן שלושת הנאומים. עכשיו, שלושת התזות האלה הן נחמדות, כי זה מפתה לקבל לפחות את דברי אליפז, או את דברי בלדד, או את דברי צופר. ויוב דוחה את דבריהם. עכשיו, איך הוא דוחה? הוא לא דוחה על ידי שום טיעון רציונלי. יוב אומר פשוט, כואב לי, זהו. אבל תשמע, דיברו איתך בהיגיון, מה, זה מה שיש לך להגיד? שכואב לך, אבל אנחנו מדברים בהיגיון. מה אכפת לנו הכאב שלך? אמרנו דרשות יפות. עכשיו, נתאר לעצמנו, שבמקום לענות כך, הרי יש לנו כלל, כן? אין מרצין לאדם בשעת כעסו, בשעה שמתו מוטל לפניו. נתאר לעצמנו שיוב היה אומר, אתם יודעים מה הרעיונות שלכם מוצאים חן בעיניי. באמת, כל הכבוד, כבוד החכם הגדול, אליפז התימני, אמר לנו דרשות כל כך מעוררות, ופיו של חכם בלדד מפיק מרגליות, איזה חידושים, כילורין לעיניים. ודברי הרב הגדול צופר, כמה מרוממים הם, כמה נותנים הם מקום למחשבה. אנחנו כל כך מודים לשלושת החכמים שבאו לעודד אותנו. ואז מה היו עושים? היו אומרים השכבה לילדים של יוב. רבי חנניה בן הקשיא, קדיש דרבנן, כולם היו לוקחים עוגיה, ברכות לעילוי נשמת הנפטרים, וכל אחד היה נפטר לביתו. נכון? ככה היה יוצא. אבל במקום זה, יוב הרס את כל ההצגה. כל מה שהם תכננו, הדתיים האלה, יוב לא מקבל. זה לא בסדר. מה, הוא לא קרא במורה נבוכים שדעת אליפז כדעת תורתנו? אומר הרמב״ם יותר מזה, דעת יוב כדעת אריסטו. שנשגחה. אליהו בן ברחל, נמאס לו, כשהוא שומע את זה, מתקומם. הוא אומר, באיוב חרה אפו, ובשלושת ראי איוב חרה אפו. הוא כועס על אלה ועל זה. למה הוא כועס על איוב? על צדקו נפשו מאלוהים. מה הוא חושב את עצמו? ועל מה הוא כועס על ראיו? שהם לא מצאו מענה, וירשיעו את איוב. אז מה יש לאליהו לומר? ואז אליהו מתחיל נאום ארוך, 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 שעליו נחלקו המפרשים מה הוא מתכוון לומר, והדעה המתקבלת ביותר על הדעת היא דעת הרמב"ן, שאליהו גילה לאיוב את סוד הגלגול. אמר לו, תשמע, נכון, אתה צדיק. ולפי המשפט, לא מגיע לך. אבל בגלגול הקודם היית רשע. לכן אתה משלם עכשיו על מה שהיה בגלגול הקודם. לכן רעיך לא צודקים כשהם אומרים שאתה רשע, ואתה לא צודק כשאתה אומר שלא מגיע לך. זה הפתרון של אליהו. כן, אומר, זה אל תדאג, אין כל אלה יפעל אל פעמיים שלוש עם גבר, להשיב נפשו מנשחת לאור באורח החיים. הוא אומר לו, כן, ככה הרמב"ן מפרש את הפרק הזה, בדברי אליהו, שאליהו בא לגלות לאיוב את סוד הגלגול. מה התגובה של איוב לאליהו? שותק. לא אומר כן, לא אומר לא. למה? הוא אומר, כי זה דבר שאני לא יכול לבדוק. וגם אם הוא נכון, באופן קיומי הוא לא נוגע לי. אליהו רק גומר לדבר, ויען השם את איוב מן השערה, ויאמר, אזור כגבר חלציך, אשאלך והודיעני. ואז הקדוש ברוך הוא מתחיל נאום לאיוב, ואיוב מקשיב. מה תוכן הנאום של הקדוש ברוך הוא? הוא נתן לו 50 שאלות. 50. כנגד 50 שערי בינה. איפה היית ביסדי ארץ? הידעת את לדת יעלה סלע? חולל הילות תשמור? את תיתן לסוס גבורה? אל תלביש צווארו רעמה? קיצור, שאלות על גבי שאלות, השאלות של... איוב שומע את כל השאלות, הוא אומר, אז עכשיו הבנתי. מה הבנת? האם זה חוזר לדברי צופר? שיש שאלות שאתה לא יכול לענות? כן, כמו האמירה הדתית, יש דברים שאנחנו לא מבינים. זה הכוונה. אז זה אפשר לעשות זה כבר מההתחלה. להגיד, איוב התלונן, ובסוף אמרו לו, אתה לא מבין כלום. אז זה לא ככה. כי בסוף איוב אומר, לשם האוזן ידעתיך, ואתה עיני רעתך. על כן המאס וניחמתי על אפר ואפר. כלומר, איוב חוזר בו. אומר, כי עכשיו הבנתי. מה הבנת? לא הסבירו לך כלום. הבנת מה הייתה סיבת הייסורין. מה הייתה סיבת הייסורין? שאלוהים רצה לדבר איתך. אבל אתה, האוזן שלך הייתה אטומה. לכן הוא פתח לך את הפתח הזה, ועכשיו אתה פוגש אותו. ולכן, דברי רעב של איוב, חכמים ככל שיהיו, ואפילו צודקים ככל שיהיו, אינם יכולים לספק את איוב, כי לא בשביל זה נבראו היסורים שלו. אז בשביל מי ההסברים של הרעים? ללומדי הספרות היהודית, ששואלים את עצמם, תגיד, למה יש צדיק שרע לו? אז אליפז יגיד, כן, זה בגלל שיש איזה חטא שצריך לתקן, או אליהו יגיד איזה גלגול, או בלדד יגיד בשביל איסורים של אהבה, או צופר יגיד יש דברים שלא מבינים. כל הדברים האלה נועדו לצופה מן הצד, ולא למי שעובר את האיסורים. וההסבר הוא פשוט מאוד. הרי יש מצבים בנפש שבהם הכאב כל כך גדול שהאדם איננו יכול לשמוע הסבר. זה אומר שההסבר לא נברא בשבילו. ההסבר זה בשביל הצופה, לא בשבילו. ולכן אי אפשר גם להסביר לסובל. וזה מה שאמרו חכמים, אין מרצין לאדם בשעת כעסו. הוא עכשיו במצב של צער כזה שאסור לך לתת הסבר. ואין מנחמים את האדם בשעה שמתו מוטל לפניו. עכשיו יש הלכה מעניינת בדיני אבלות. הלכה כידוע שתלמיד חכם עובר עומדים לפניו. אבל לא עומד לפני תלמיד חכם. למה? הרי האבל יכול להיות שהוא עמה הארץ ותלמיד חכם נשאר תלמיד חכם. אז רגילים לומר כך. שהאבל הוא התלמיד חכם באותה שעה. כי הוא מקבל שיעור פרטי מהקדוש ברוך הוא, אז הוא יותר גדול מהחכם, לעניין זה. ברור? ולכן אי אפשר להתערב. עכשיו, הדבר הזה יש לו השלכה גם אם אנחנו מבינים, וזה מה שהקדוש ברוך הוא אומר בסוף לבלדד וצופר. הוא אומר לאליפז, חרה אפי בך ובשני רעיך, כי לא דיברתם אליי נכונה כעבדי איוב. זאת אומרת שלמרות שהקדוש ברוך הוא יודע שבמורה נבוכים כתוב שאליפז זה דעת התורה, אבל יש דעת התורה ויש דעת השם. דעת התורה ללומדי התורה, דעת השם לאיוב. עכשיו, בסוף הוא אומר, טוב, תלכו לאיוב, תבקשו סליחה, שיתפלל בעדכם, ואז אני אסלח לכם. איוב מקבל את רעיו, מתפלל באדם. וכאשר הוא מתפלל באדם, קורה דבר מעניין, והשם שב את שבות איוב בהתפללו בעד רעהו. כלומר, עד אז, איוב, עם כל זה שהוא צודק, חולה, ועני, ושקול, וכל הצרות שבעולם באו עליו. ואז הוא התפלל בעד רעהו. דבר שהוא לא עשה מקודם, הוא לא התפלל. ואז והשם שב את שבות איוב. זאת אומרת שהשינוי נעשה בנפש של איוב, שהוא ידע לצאת מן המסגרת של עולמו הסגור והמושלם, לפנות אל האינסוף. בעצם איוב עבר מן היש אל העין, ומן העין אל היש. זה בעצם הבסיס של ספר איוב. כיוון שספר איוב זה 42 פרקים, אז זה ברור שאי אפשר בזמן הקצר שלנו להקיף את כל עניינו, אבל בסיס נתן. עכשיו, כל זה אמרנו שייך לתשעה באב. קוראים את הספר הזה בתשעה באב. למה? פשוט מאוד. בספר איוב יש חמש דמויות, נכון? חמש דמויות. אנושיות, אני מכוון. אליפז, בלדד, צופר, אליהו, איוב. חמישה. חמישה דברים הראו את אבותינו בתשעה באב. חמישה דברים אסורים בתשעה באב, שהם אכילה, שתייה, רחיצה, נעילת הסנדל ותשמיש. וחמישה דברים הראו את אבותינו, נגזר על אבותינו שלא ייכנסו לארץ, וחרב הבית בראשונה, וחרב הבית בשנייה, ונלכדה ביתר, ונחרשה העיר. חמישה דברים. ואלה מכוונים כנגד אלה. נסביר את הנקודה הזאת. קודם כל, בואו נראה על החמישה דברים שהראו את אבותינו, ואיך הם קשורים לחמשת העינויים. נגזר על אבותינו שלא ייכנסו לארץ. למה נכנסים לארץ? התורה אומרת, אתם תיכנסו לארץ, ומה תעשו שם? תאכלו. ונאכל מפיריה ונשבע מטובה. כלומר, ארץ ישראל זה המקום של האכילה האידיאלית. זה המקום של הפיוס עם הטבע. בעוד שהאכילה בדרך כלל היא רק צורך קיומי, בארץ ישראל האכילה היא אידיאל. לכן אנחנו באים לארץ כדי לאכול. איך אמר הנביא ישעיהו? אם טובו ושמעתם, טוב הארץ, תאכלו. ואם לא טובו, חרב תאוכלו. כי פי השם דיבר. אז אם כך, כשנגזר על אבותינו שלא ייכנסו לארץ, נגזר עליהם שלא יאכלו. ולכן תשעה באב אסור באכילה. מה זה בית שני? בסדר, בית ראשון. בית ראשון זה הזמן של הנבואה, שבו שרתה שכינה בעולם. שרתה שכינה בעולם, איך משיגים שכינה? על ידי שתייה, נכון? זה כתוב במפורש. יונה הנביא היה עולה לשמחת בית השואבה, והיה שואב שם רוח הקודש. ושאבתם מים, וששון מעייני הישוע. אז הנבואה היא בעצם השתייה של עם ישראל. פסקה הנבואה עם חורבן בית ראשון, פסקה השתייה. לכן תשעה באב אסור בשתייה. אבל נשאר משהו אחד בימי בית שני. בבית שני נשאר בידינו הטהרה. ולכן הקפידו מאוד בימי בית שני על תבילה. על התבילה לפני התבילה, לפני הלימוד, למי שנטמא בגופו, תבילת עזרה. בכלל, הארכיאולוגים מגלים לנו שריבוי עצום של מקוואות מתקופת בית שני. זה הרחיצה. בטל בית שני, בטלה הטהרה. אז תשעה באב אסור ברחיצה. פשוט מאוד. ובימי בר כוכבא, רבי עקיבא, ביתר, נעשה ניסיון להחזיר את כל הגלגל אחורה ולהביא את המשיח. אמר רבי עקיבא על בר כוכבא, דן, או בן קוזיבה, דן מלכה משיחה. זה מלך המשיח. מהשאיפה המשיחית. אבל זאת הייתה הפלה המשיחית. איך נראה נפל? משניות מפורשות, מסכת נידה. כמו סנדל. נעילת הסנדל, אסורה בתשעה באב. עכשיו, לא רק זה. יגזרו באותה התקופה שלא לצאת בשבת בסנדל המסומר. סנדל המסומר, אומרת הגמרא, למה? כי בשלהי שמד, כלומר בסוף מלחמת בר כוכבא, כשאנשים התחבאו במערות ופחדו שהאויבים יבואו, נתהפך סנדלו של אחד מהם. היה סנדל מסומר. סנדל מסומר זה סנדל מאוד כבד, שעושה הרבה מאוד רעש כשמפילים אותו בתוך מערה, עושה הד. חשבו שהאויבים באו, התחילו להרוג אחד את השני, התאבדו על ידי מכת סנדלים. ולכן גזרו חכמים שלא לצאת בסנדל המסומר בשבת. למה בשבת? כי זה אותו מעשה בשבת היה. זאת אומרת, שמה שהסתיים בסנדלים, או בהפלה, או באותו מעשה, אוסר עלינו את נעילת הסנדל. בתשעה באב. והדבר החמישי, נחרשה העיר. חרישה זה באופן סימבולי כמו אישות. כמו תשמיש. לולי חרשתם בעגלתי, לא מצאתם חידתי. נחרשה העיר, אז נאסרנו בנעילת הסנדל. עשה, בתשמיש, בתשעה באב. זה חמשת הדברים. כנגד זה חמש הדמויות שבספר יוב. כן, למשל, אליפז הוא נביא. בלדד, בעל מסורות. צופר, בעל פילוסופיה. אליהו, בעל תפיסה מיסטית. ואיוב, סתם בן אדם, סובל. בסדר? עכשיו, תשימו את איוב ראשון, אתם תראו שזה בתי בדיוק לחמשת התקופות האלה. אין... אבל נתחיל מאליפז, כנגד תקופת בית ראשון, תקופת הנבואה. בלדד, כנגד בית שני, תקופת המסורות. צופר, כנגד תקופת הגלות, תקופת הניסיון של בר כוכבא, ראשית הגלות. ואליהו, החלומות המיסטיים, תורת הסוד שהתפתחה במהלך הגלות. ואיוב עצמו הוא כנגד ארץ ישראל ועם ישראל. כל מה שהראה לארץ, לציון, לאיוב, הראה לציון. אז הוא כנגד הגזרה הראשונה שנגזר על אבותינו שלא ייכנסו לארץ. כן, אנחנו רואים שיש בה, יש יחס ישיר בין ספר איוב, הצרות, הדעות שמובאות, ואיסורי תשעה באב והמאורעות של תשעה באב. אבל לא פתרנו עדיין את כל הבעיות. אז הבנו, כן. כן. אם זה היה שיעור על יום כיפור, היינו דנים בזה. אבל זה לא שיעור על יום כיפור. נתתי דרשה על שבת הגדול פעם על זה. הסברתי, כן. לא שבת הגדול, שבת תשובה, סליחה, שבת תשובה. אליהו הוא מיסטיקאי. הוא אפלטוני לדעת המלבים. רגע, רגע, יש פה רגע. שלום הרב, האם התיאור של איוב כתם ישר וירא אלוהים מהווה זיהוי שלו עם מידות שלושת האבות? כן, יכול להיות. גם הגילוי הקיומי שבסוף איוב קרא יקרה לציון? כן. עוד שאלה? זהו? טוב. עכשיו, עדיין לא פתרנו את כל הבעיות. כי הבנו שיש שאלה למה יש צדיק וטוב לו, צדיק ורע לו, רשע וטוב לו לא דיברנו, ורשע ורע לו לא דיברנו. השאלות האלה נידונות גם כן בספר איוב. אני רק רוצה להגיד מה שאמר על זה רבי נחמן מברסלב. רבי נחמן מברסלב אמר, מה זה צדיק וטוב לו? זה צדיק שהלכה כמותו. מה זה צדיק ורע לו? זה צדיק שאין הלכה כמותו. עכשיו צריך להבין את זה לעומק. מה זה שאדם הלכה כמותו? מה ש? הוא מתאים לדור. זאת אומרת, ההלכה זה מה שאנחנו פוסקים למעשה בין דעות שונות. עכשיו לא מדובר בין דעות של חכמים לדעות של טיפשים. זה לא נכנס לדיון בכלל. אלא מדובר בין דעה של חכם לדעה של חכם. לדברי החכם הראשון יש היגיון. לדברי החכם השני יש גם היגיון. אז מה גרם שהכרענו להלכה כדברי א' ולא כדברי ב'? מה גרם? הדור. הדור דורש שההלכה בדור הזה תהיה כך. יוצא לפי זה שצדיק שהלכה כמותו, הוא צדיק שמתאים לדור. צדיק שאין הלכה כמותו, הוא צדיק של דור אחר. הוא לא צדיק של הדור הזה. יש ביטוי כזה בדרשות, אומרים, דורנו דור יתום. ביטוי כזה, נכון? שם מכירים? דורנו דור יתום. מה זה יתום? יתום זה מי שאין לו אב. אבל יש אבות. אז למה אתה אומר שהדור הוא יתום? יש לו אבות, אבל לא של הדור הנכון, של דור אחר. כלומר, מי שהקריטריונים של הצדקות אצלו, הם קריטריונים שמתאימים לדור אחר. ואם הוא צדיק לא של הדור, אז הוא סובל. והדברים מפורשים בספר איוב עצמו. הרי ראינו שאיוב אומר, אולי חטאו בניי. מה זה אולי חטאו בניי? אתה צדיק, למה שבניך לא יהיו צדיקים? אלא שכאשר הדורות דומים אחד לשני, אין שום קושי לדור להעתיק את ההתנהגות של הדור הקודם. כן? אבל הוא כבר מלא? מי אמר שהצדיק זה מי שרק? לא, הוא צדיק. צדיק זה מי שעושה רצון השם. זה הגדרה של צדיק. מי שעושה את הטוב ולא עושה את הרע הוא צדיק. ויוב הוכיח שהוא אכן צדיק. הוא לא עשה שום דבר רע והוא עשה רק מעשים טובים. יש פרק שלם ביוב שבו איוב מתאר את ההתנהגות שלו. כולו צדיק. למה הוא צריך לסבול? נכון? יכול להיות שאנחנו מושפעים מכל מיני כיוונים חינוכיים שמאדירים את הסבל. אבל לא מצאנו שיש האדרה של הסבל ביהדות. כן? החיים והמוות נתתי לפניך. נו, מה תבחר? בחיים. כן? למען תחיה? אתה וזרעך. זה בסדר. כן? יש אפילו ביטוי שאומרים בסוף יום הכיפורים. לך אכול בשמחה לחמך, ושתה בין, בלב טוב יניך. כי כבר רצה אלוהים את מעשיך. אין ההדרה של הסבל. עד כדי כך, שמישהו שמתנזר מן היין, לא שהוא מתנזר ממיץ תפוזים, רק מהיין. כן? עליו אומרים, וחיפר עליו מאשר חטא על הנפש. זאת אומרת שיוב הוא בהחלט צדיק, אבל הוא אומר, אולי הבנים שלי חטאו. עכשיו, זה דבר מאוד מעניין, כי הרי אם הדורות דומים אחד לשני, צריך פשוט להעתיק את ההתנהגות של הדור הקודם. אבל אם הדורות לא דומים, דהיינו שיש מפנה היסטורי, אז זה הזמן לשנות גם את הקריטריונים. ואיוב חש שהוא חי בעידן כזה, שבו הוא כבר לא בטוח שמה שהיה טוב אצלו יהיה טוב לילדיו. אז הוא כבר צדיק שאין הלכה כמותו. ולכן הוא צדיק ורע לו. זה הסבל המקורי של איוב. אי ההתאמה לדור. עכשיו, לפי זה מובן, כל המקורות בתלמוד על זמנו של איוב. כל הדעות לגבי זמנו של איוב סובבות מסביב לתקופות של מפנה משמעותי בהיסטוריה. אגב, גם רואים את זה באופן שבו האסונות באו על איוב. שווה, כסדים, עושים מלחמות, מתנפלים על הצון והבקר. רגע, מה זאת אומרת? אם כן, יש מלחמות בעולם. משהו משתנה. ואיוב איננו מתאים לשינוי הזה. יש לאיוב איזשהו קושי להבין שעכשיו, או יותר נכון, הוא מבין שמגיע הזמן של משהו אחר. עכשיו, מעניין, כשהתלמוד מנסה להסביר לנו באיזה תקופה חי איוב. הדבר המפתיע ביותר זה הדעה של רבי יוחנן. רבי יוחנן אומר דבר שמבחינת פשט הפסוקים ממש לא מתאים. אבל ככה אומר רבי יוחנן. אומר רבי יוחנן, איוב משווה גולה היה. ובית דינו בטבריה. מה זה משווה גולה היה? בזמן שחוזרים מן הגלות יש שינוי. זה הזמן שבו עלולים הצדיקים להיות בייסורים. אנחנו גם רואים בתפילת 18, שמתי מתפללים על הצדיקים? אחרי שהגאולה מתחילה, אבל היא עדיין לא מושלמת. בהתחלה תקע בשופר גדול, השיבה שופטנו, למינים ולמלשינים, אל תהי תקווה, פשי, זה יופי, כל זה הולך ומתקדם לטובה. ואז מתפללים על הצדיקים. כי הצדיק עשוי לא להתאים את עצמו לדור באותו רגע. למה היה צריך רבי יוחנן להוסיף שיוב משווה גולה היה? למה היה צריך להוסיף ובית דינו בטבריה? מי היה בית דינו בטבריה? רבי יוחנן עצמו. גם רבי יוחנן היו לו 10 ילדים, מתו לו. אז בעצם הוא הזדהה עם הדמות של יוב.
כתוב שהסנדרין גלתה את טבריה ומשם תעלה.
כן, נכון, הסנדרין גלתה את טבריה. ברור, ברור, משם תעלה. כן, אז זה לגבי צדיק ורע לו. מה אם רשע וטוב לו? אומר רבי נחמן מברסלב, רשע וטוב לו? זה רשע שמקורב לצדיק שהלכה כמותו. איזה יופי לו לרשע הזה. אמנם הוא רשע, אבל הצדיק שהוא מכיר זה צדיק שמבין אותו. אז יש לו סיכוי. הוא רשע? מה? הוא לא עושה את הטוב, הוא עושה את הרע. זה משהו של רשע. אבל כשאתה שואל אותו מי הוא הצדיק, הוא אומר זה ההוא שמה שהלכה כמותו. אז יש לו סיכוי. אבל רשע ורע לו, לא רק שהוא רשע מסכן, אלא הצדיק שהוא מכיר זה צדיק שאין הלכה כמותו. הוא מקורב לצדיק שאין הלכה כמותו, אז אין לו סיכוי. ברור? אז זה כנראה יש גם צורך, כאשר יש צדיקים מורשעים, לדאוג שהצדיקים שבאים במגע עם הרשעים יהיו צדיקים שידעו את השפה של הרשעים, שאין הלכה, ואז הם תהיה הלכה כמותם. כן, מה אתה אומר? שזה עובד. טוב. אם הוא צדיק, למה שאין הלכה כמותו, למה לא? למה? מאיפה לקחת את זה? שאם הוא צדיק, הוא צריך שדעתו תהיה כדעת מי שהלכה כמותו. למה? הוא עושה את רצון השם, רק בדור אחר. זה מה שנאמר בתורה, ובתה אל השופט, אשר יהיה בימים ההם. רש"י אומר, מה? יפה, זאת אומרת, אדם אין לו ברירה לכאורה אלא ללכת לשופט שבימיו. הוא לא יכול ללכת לשופט שלפני 100 שנה, הוא לא חי. אלא הכוונה, כשאתה הולך לשופט, אל תלך לסתם שופט. אין לך אלא שופט שבימיך, כלומר שמבין באיזה תקופה הוא חי. כי יכול להיות מכלול של שיקולים של הצדיק, שתואמים סיטואציה היסטורית אחרת לגמרי. אתן לך דוגמה. כתוב בפרשת שופטים, צדק צדק תרדוף, למען תחיה וירשת את הארץ אשר השם אלוהיך נותן לך נחלה. בסדר? צדק צדק תרדוף, למען תחיה וירשת את הארץ. למה כתוב פעמיים צדק צדק צדק? אומר רש"י, הלך אחר בדין יפה. כלומר, אל תלך לסתם בדין, אלא צריך ללכת לבדין שהצדק שלו הוא באמת צדק. צדק, צדק, תרדוף. סימן שאם יש בדין יפה, סימן שיש בדין לא יפה. אומר רש"י, מה זה ההמשך? למען תחיה וירשת את הארץ. כדאי הוא מינוי הדיינים הכשרים להחיות את ישראל ולהושיבם על אדמתם. זאת אומרת, מה זה בדין יפה? זה קורה בזמן שיש שינוי היסטורי, יוצאים מן הגלות אל הגאולה. ואז עומדת בפני הבדין השאלה, מה עדיף, להחיות את ישראל או להושיבן על אדמתם? זה בדין לא יפה. למה? כי הוא חושב שצריך לבחור בין להחיות את ישראל או להושיבן על אדמתם. כי אם תושיב אותם על אדמתם, זה יכניס אותם לפיקוח נפש. אז פיקוח נפש, ארץ ישראל, דוחה אחד את השני. והבדין היפה זה הבדין שכתוצאה מהפסיקה שלו, גם ישראל חיים וגם יושבים על אדמתם. בסדר? זה בדין יפה. הבדין היפה יודע לתת חיים לישראל, ויודע גם שמי שרוצה להרוג את ישראל, לא צריך לחיות. בסדר? זה העניין. כי הקם להורגך, השכם להורגו. היום כמעט אסור לומר משפט כזה. כן? בסדר? טוב, אז זה... כן, בבקשה.
האם יש צדיק שעכשיו, עוד כמה דורות רק יבינו מה שהוא אומר, זה צדיק שטוב לו או רק
צדיק שרע לו? צדיק שרק עוד כמה דורות יבינו את מה שהוא אומר, זה צדיק ורע לו. בדי, רע לו. אבל טוב לו בדור אחר. צריך לחכות. זה הרבה פעמים ככה אצל הצדיקים. טוב, אני חושב שפחות או יותר הבנו קצת את הקשר בין איוב לבין איוב, ובין איוב לתשעה באב. תודה. שלום.